לכיוון שהציונות הדתית ורבניה נטושה מחלוקת על אופן ציון חג העצמאות. עד להתנתקות ראו בהקמתה של המדינה את ראשית צמיחת גאולתנו, את הקץ המגולה הנראה לעין, אבל השנה יישא רב חשוב ומתון כשאר ישוב כהן מחיפה, חבר מועצת הרבנות הראשית, תפילה שונה מזו שהיה נושא בשנים קודמות. התפילה היא כי המדינה תהיה ראשית, לא, ראשית צמיחת הגאולה, לא עובדה אלא תקווה. כלומר, הוא מתפלל לכך שאחרים לא יציינו את החג בכלל. החרדים לא מתלבטים מפני שמלכתחילה לא נהגו לציין את החג, רובם, לפי תפיסתם, עצם הקמת המדינה היא מעשה של כפירה. ועל הסוגיה הזאת שמעסיקה את הציבור הדתי נשוחח עם הרב דוב וולפה מן האגף הימני, נדמה לי, של חסידות חב"ד. אני לא יודע אם התיאור הזה מתאים לך. ככה אתה מתואר בדרך כלל.
לחסידות חב"ד אין אגפים.
אין אגפים, אבל ככה אתה נתפס כאחד מימני התנועה. לא נתווכח על זה. ועם הרב מרדכי אילון מן הרבנים המשפיעים בתנועה הדתית-לאומית, והוא נמצא באולפן שלנו בירושלים. שלום לכם רבותיי ותודה שבאתם.
שלום. שלום וברכה.
הרב וולפה, אני צדקתי בתיאור שלי. כלומר, מלכתחילה ביניכם מדינת ישראל נוסדה בנס, אבל אין לו שום קשר לאיזה תנועה לאומית, תנועה של גאולה לאומית, נכון?
לתנועה לאומית אולי יש איזה קשר, אבל לא לגאולה בכלל ולא להתחלתה לגאולה.
ויש בזה גם משום כפירה, משום שאנחנו מצווים בשלוש מצוות, לא נעלה בחומה וכדומה.
לא ניכנס לזה כרגע באריכות, אבל העובדה היא שכשהיו צריכים כבר להקים את המדינה, זה היה קרוב בפיקוח נפש, היה צריך להיות צבא, על פי ההלכה, על פי השולחן ערוך. כשעם ישראל ויהודים נמצאים בכל מקום שהם, לא בגלל שזה ארץ ישראל, נמצאים במצב מאוים, מצב של סכנה, הם צריכים להגן על עצמם.
כן, אבל אתה כותב הרי בספר שלך שקיומה של מדינת ישראל מנוגד לגאולה ומביא אסונות על עם ישראל. זאת אומרת, בלי שום קשר להתנתקות או לא התנתקות, לכל מה שזה בכלל לא קשור, אתה מראש אומר, אסור לחגוג את יום העצמאות, בלי קשר למה שקרה בשנה האחרונה, משום שיום העצמאות זה יום העצמאות של מדינה שמביאה אסונות לעם ישראל.
טוב, הציטוט לא כל כך מדויק, אני לא אכנס איתך לוויכוח על הציטוט. זה שהמדינה בפועל היום מביאה אסונות על עם ישראל, זה אנחנו רואים, כי מה שהאויבים שלנו, את אותם האסונות שהאויבים שלנו רצו לעשות לנו כל הדורות, אנחנו היום עצמאות, חורגים עצמאות על כך שאנחנו יכולים להרוס את עצמנו באופן עצמאי. להרוס בתים של יהודים, להוציא אותם, במקום של הבתים שלהם לבנות מחנות אימונים למחבלים הנאצים של דורנו שרוצים להשמיד אותנו. בזה אנחנו עצמאים לגמרי, כלומר התאבדות עצמאית.
ואם זה היה... חגגת עד לפני שנה, אתה חגגת את יום העצמאות?
כמובן שלא, כי הבעיות לא התחילו היום. מסירת שטחי ארץ ישראל, רישום גויים כיהודים, חינוך ברוח הגויים, הדברים האלה...
אדם חילוני שלא מבין את התיאולוגיה המורכבת שלכם, מתקשה קצת בעניין. שמחד גיסא אתה אומר, המפעל הציוני הוא מפעל של כפירה. מצד שני אתה אומר, לא בסדר שכיוון שיש מפעל ציוני, לא נחלנו את הארץ כולה. לא ברור לי.
אתה מצטט מפי דברים שלא אמרתי. אני לא אמרתי שהמפעל הציוני הוא מפעל של כפירה. בפירוש אמרתי שבתשנחת היו צריכים להקים כאן מדינה.
אבל מתחילה, המפעל ההרצליאני, הוא מפעל של כפירה, לפי תפיסתך.
הרצל רצה לפתור את בעיית העם היהודי בהתחלה על ידי זה שיקח את כולם לכנסיות וימיר את דתם. כן, הרי הוא כותב את זה בעצמו.
נכון.
ואחר כך זה לא הלך, לא ניסו באוגנדה. ואחר כך, כלומר, הרעיון הציוני לא היה דווקא ארץ ישראל. והיום הציונות מתבטאת בזה שנותנים את ציון לערבים.
כן. אז אתה יודע, באותו זמן שעקרו 10,000 איש מבתיהם בגוש קטיף, עלו ארצה 35,000 איש בשנה שעברה. זאת אומרת, המפעל הציוני, גם עם נסיגות מן הסוג הזה שאתה מתאר, הוא עדיין מפעל שמביא יהודים לארץ הקודש.
יש כאן עוד שאלה, השאלה אם אותם יהודים שבאים לארץ הקודש, האם יש להם עלייה רוחנית בזה, או שמה ירידה? כלומר, האם הם באו לפה, לגלות של ארץ ישראל, כדי להיות ככל הגויים בארץ ישראל, ואז אולי מוטב שהם היו בחוץ לארץ, כי לעלות לארץ ישראל צריכים שזה ייקרא באמת עלייה, עלייה רוחנית.
אבל אתה מתכוון למעשה עלייה חרדית.
לא חרדית, אני לא מדבר כרגע על חרדיות, אני מדבר על כך שיהודי שבא לארץ ישראל ידע שאנחנו בארץ קדושה, ידע שכאן צריכים לשמור את השבת, לאכול כשר. זה לא חרדי מי שאוכל שבת אוכל כשר ושומר את השבת.
ולא אם הוא לא אוכל כשר ולא שומר את השבת, עדיף שלא יעלה לארץ.
אם עלייתו, לארץ ישראל גורמת לו ירידה ברוחניות, אז מוטב שיהיה במקום.
אבל הדבר נכון לגבי רוב אנשי העליות הראשונות, נכון? אנשי עלייה שנייה, אנשי עלייה שלישית, נכון, רוב אנשי עלייה
רביעית. נכון מאוד, שעליית הנוער, ילדי עליית הנוער שבאו דרך טהרן והגיעו לארץ ישראל.
אלה לא המחוללים של התנועה הציונית.
הם המחוללים של הדור הבא.
אבל הם לא המחוללים של התנועה הציונית. אתה אומר, לפי תפיסתך, מוטב היה שמי בן גוריון והלאה, או מי אנשי העלייה הראשונה והלאה, כיוון שהם ברובם המכריע לא קיימו מצוות, מוטב היה שלא, מלכתחילה, שלא היו עולים לארץ הקודש.
עם עלייתם לארץ ישראל, כלומר, העולים שבאו לארץ ישראל ונקלטו פה על ידי המוסדות שכבר קמו מקודם.
לא קמו, אני אומר, המקימים.
המקימים היו כאן,
הם לא היו כאן, הם עלו הנה.
אז אלה שעלו הנה, ונקלטו הרי על ידי ההגנה, על ידי כל מיני מוסדות, על ידי הסוכנות.
אני מתחיל את הסיפור ב-1882, אתה רוצה לאחר אותו. טוב, נניח, את כל התיאולוגיה לא נבין.
אני אגב יליד ארץ ישראל, יליד ירושלים, וההורים ילידי עיר העתיקה, והסבים ילידי חברון, ואנחנו שש דורות בארץ ישראל, ולא צריכים למד אותי מהי קדושת הארץ, ומה מסירות נפש.
לא, אני לא מתווכח, אני רוצה ללמוד.
כל משפחתי ומשפחת אמי נרצחה בחברון בתף רשפ"ט.
אני רוצה ללמוד את שמה.
אתה צודק בהחלט שצריך ללמד אותך על כל הדברים האלה, וגם אתה לא צריך ללמד את האחרים. גם אם הם לא שומרים שבת, וגם אם הם לא אוכלים כשר, הם מכירים את המסירות, את מסירות הנפש לארץ, לא פחות ממך, אולי אפילו יותר.
בהחלט זה דבר גדול, ואי אפשר לבטל את זה.
בואו נעבור אליך, הרב מוטי אילון, שלום לך.
שלום.
יש מחלוקת גדולה כמובן בינך לבין הרב וולפה, אולי גדולה יותר משיש בינך לביני, לא?
קודם כל, ירון, אני אין לי מה להוסיף אחרי הדברים הכל כך יפים שאמרת מקודם, על ה... כאב הגדול בעקירה שתיאר הרב וולפה מקודם, שאני ודאי מסכים, אני חושב שכולנו מסכימים בכאב הזה, ואתה הזכרת את 35 אלף העולים מצד שני. אני הייתי רוצה רק להרחיב את זה טיפה. לפני 58 שנה, בהתקדש החג של העצמאות הראשון, היו 600 אלף יהודים בארץ ישראל, חלקם הגדול שרידים כואבים משואות, מכאבים. באמריקה היו 6 מיליון יהודים. ברוסיה 3 מיליון. מ-600 אלף האלה יש היום כמעט 6 מיליון יהודים. מרכזי התורה, המרכז החרדי, עמד יחד עם 6 מיליון באמריקה ועם 3 מיליון ברוסיה. מ-9 מיליון האלה יש היום פחות מ-4 מיליון שיודעים שהם יהודים. לראשונה הוקם מרכז יהודי יחיד עם פחות מ1% של התבוללות. האם עדיין לא מבינים את הטעות המזעזעת ההיסטורית שנעשתה? אם המדינה הזאת הייתה מוקמת כמה שנים לפני כן, אולי היינו חוסכים כמה מיליונים? האם זוכר הרב וולפה שתנועת חב"ד, ואנשים שוכחים את זה, זה ממצא היסטורי מאוד חשוב, תנועת חב"ד שעברה מלובביץ' לריגה, לא המשיכה לאמריקה. אתם יודעים, מוטי וירון, איפה הייתה תנועת חב"ד בין 33 ל-39? היא הייתה בפולין, בוורשה. בפולין, בוורשה. כי אמרו שאין מה לבוא לא לארץ ישראל, ואמריקה זה עוד לא הזמן, וצריך לפתח את היהדות בוורשה.
אבל אתה יודע מה התשובה החרדית בכלל, וגם ודאי גם תשובת חב"ד, שבגלל עוונותינו נעשתה לנו כזאת.
טוב, יש הרי גם א' ב' של הכרת הטוב ואי כפירה בטובה. כשאתה רואה עם שניצל לא ממוות לחיים, ההינצלות ממוות לחיים שהייתה ביציאת מצרים לא מגיעה למה שהיה עכשיו. אז אתה עומד ואתה מדבר על מה? על זה שהעצמאות היחידה שלנו היא לגרש? כמה מאז הגירוש, ככה אני קורא לו אגב, דיברנו על זה פעם בתוכנית הזאת, ושלא נייפה את זה. אבל כמה יהודים מאז לא רק עלו לארץ, כמה אנשים הציל הצבא הנוראי הזה, שחבר'ה מנסים להסיט נגדו היום, בצורה נוראית.
כן.
אבל אני רוצה, שנייה אם אפשר, אני רוצה פשוט לנסות לחזור לנושא שלנו, האם מה שקרה אבל בגוש קטיף באמת משפיע על ההתייחסות של הנוער הדתי-לאומי של הצעירים אל יום העצמאות?
אני חייב לומר שלמרות ניסיונות קשים מאוד, שאגב הם לא מהמחנה הציוני הדתי, הרב וולפה, שאני מלא הערכה לכל כך הרבה דברים נפלאים שהוא עושה, ולכן כל כך כואב לי, כי לוקחים פה את חב"ד להרבה קילומטרים ימינה מסטמר, וזה חבל. בניסיונות שנעשים דווקא מהכיוונים האלה, ובכלל לא מהציונות הדתית, יש ניסיונות להסיט את הכאב ואת הוואקום שנוצר לשנאת המדינה, לשנאת כל התהליך. זה לא ילך, זה לא הולך, חבל על הזמן. העיתונים של השבת האחרונה, באמת מצד לצד, עסקו בדבר אחד, באיך מתחזקים בהלל של יום העצמאות הקרוב עם הכאב, איך יוצאים כולם ביחד לחוג את יום העצמאות. אני מקווה שהעוצמה שכולנו נקבל ביחד עם אנשי גוש קטיף שיחגגו את יום העצמאות בשומריה, בלחיש צפון, בניצן, בחולות חלוצה, האנשים האלה שלימדו אותנו על ידי כל ממשלות ישראל שהם נשלחו מהי מסירות נפש במקומות שלהם, ועם כל המחלוקות בינינו למדנו להעריך אותם תמיד, ממשיכים ללמד אותנו כוח ומסירות. וכל כך חבל, כל כך חבל, שתופסים את הוואקום הכואב הזה.
אולי זה דקות, כשאני מצטטתי פה את הרב החשוב, שאר ישוב כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, שמשנה משהו בנוסח התפילה שלו, ואומר, זאת איננה תחילת צמיחת גאולתנו, אני מקווה שזאת תהיה. עכשיו, בעיניך זה איזה מין זעקת כאב קטנה, או איזה עיקר תיאולוגי חשוב, או איזה הבדל...
זה דקדוקי בית מדרש, זה דקדוקי בית מדרש. ראשית צמיחת גאולתנו הייתה באותו יום שישי של ערב שבת בבית המשכיות בתל אביב, כאשר עם ישראל מכל פנימי גדול מאוד החליט ש600,000 יהודים כואבים יקימו מדינה, למרות שגולדה חוזרת מהמלך עבדאללה ויודעים ש300,000,000 ערבים הולכים להתקיף, ולמרות שלהבדיל 11.5 מיליון היהודים שנותרו אחרי השואה המזעזעת אומרים שזה התאבדות. והרגע ההוא היה תחילת הצמח. ובאותו רגע החלטנו החלטה, והיא ההחלטה החשובה ביותר. החלטנו אז כולנו כאן ביחד, שעדיף לעבוד ביחד עם כל הוויכוחים, מלהמשיך לעבוד מהשתי תלך בכל המקומות האחרים. ההחלטה הזו רק הופכת להיות יותר נכונה. היא לא אומרת שאני מסכים עם כל פרט, אתה ואתה ואנחנו יודעים כמה אנחנו חולקים ומותר
לנו. אל תפתח יותר, אנחנו צריכים לעצור כאן.
אנחנו פשוט חייבים לעצור, אבל אנחנו מאוד מודים לך שבאת לאולפנינו.
תודה לך, כבוד הרב, ותודה לך, כבוד הרב.